כן, אנחנו התחלנו ללמוד שצריך לכבד את ההורים, לכבד את האחים, את הדודים ואת הסבא ואת הסבתא, ואת כל מי שגדול מאיתנו, בתורה ובגיל וכו'. שאלה, איך מכבדים? במה זה בא לידי ביטוי? בדיבור, איך אנחנו מכבדים את מי שצריך לכבד. והכיבוד בדיבור הוא שידבר להם שידבר להם בנחת ובלשון רכה וכבוד כמדבר למלך. דהיינו, מה זה מדבר בנחת? דיברנו על זה כמה פעמים. בנחת אין הכוונה רק שידבר בשקט, לא בצעקות ולא בהרמת קול או דברים כאלה. אלא באופן פנימי יותר, המושג לדבר בנחת אל הזולת זה לגרום נחת. לגרום נחת לשני. דהיינו, כשאתה מדבר אל האדם, אתה לחשוב, האם הדיבור שאני אגיד, הוא יגרום לנחת לשני, נחת רוח, או יכעיס אותו. או יגרום לו אי נחת, או יצער אותו. זה נקרא באופן פנימי נחת. כל דבריך היו בנחת, כך אומר הרמב"ן, באיגרת המפורסמת לבן שלו, בכל אדם, בכל זמן. דהיינו, תודה רבה, דהיינו שאדם צריך לחשוב לפני שהוא מדבר, מה הדיבור הזה, מה הוא יעשה לזולן? יש נטייה לבני אדם, מידה כנגד מידה, צועקים עליך, אתה מחזיר צעקה. אומרים לך ככה, אתה מחזיר כאילו, כמו כאילו פינג פונג כזה. אבל מי שלומד את הפלא יועץ, יודע, אתה לא מדבר בנחת. זה מה שהוא אומר בהמשך. ואפילו אם אחד מאלו כועס עליו, הוא מבזהו, הוא מחרפו, הוא מקללו על פניו, אבל באופן טבעי, מה היית עושה? ספונטני. מחזיר לו באותה מידה, באותה מטבע שהוא תובע, אתה מחזיר לו. אבל לפי הפלא יועץ, הוא אומר, לא, אתה צריך לדבר אליו בנחת. בנעימות, למרות שהוא נוהג איתך שלא קרוי. והוא ישיב להם בריצוי, דברי פיוס, צוף דבש עם רי נועם. ובזה הכיר יצחק אבינו, את קולו של יעקב, כשיעקב בא, קול יעקב, כשהוא בא לדבר איתו, הוא אומר, פשש, אני לא רגיל לדיבורים כאלה. הקול יעקב. אם כן, ככה צריך לדבר לאדם שמכבדים אותו, אבל האמת היא, לכל מין אדם צריך לדבר בנחת. כל מין אדם לא צריך לגרום לו לא צער ולא כעס, למרות שהנטייה של נקמנות היא קיימת לבני אדם. צריך להתגבר על זה, לא להיות נוקם ונותר, אלא לדבר בהתאם. וזו מידת אדם טוב, לעשות עם כל אדם, לא רק עם אלה שאנחנו מחויבים לכבד אותם, אלא כל אדם דבר איתו בנחת. כל שכן, אם מישהו חיה בכבודו, ובפרט לאביו ואמו שמרו רבותינו ז"ל, שהמדבר קשות לאביו או אמו, אפילו אם מאכילם תרנגולות מפותמים, יורש גיהנום רחמנא ליצלן. הגמרא שם מביאה שהיה אחד שהיה מאכיל את הוריו בתרנגולים מפותמים, במאכלי מעדנים וכל זה, אבל היה מדבר אליהם לא יפה. והשני היה מעביד את הוריו, בקושי, בתחינה, בפעם היו תוכנים, זה היה עבודה קשה מאוד. הראשון שהוא נתן להורים שלו לכאורה כל טוב, אבל הוא ירש גיהנום. והשני, שהוא העביד את ההורה שלו, את האבא שלו, קשה מאוד, הוא זכה לגן עדן. למה? כי השני, לא הייתה ברירה, בשביל להציל אותו מעבודת המלך, הוא העסיק אותו בעבודה כזאת. אבל היה לו יחס של כבוד אל אביו. ואנשים זלזל במה, קח את האוכל, יאללה, תאכל, ותראה. אני מזכיר לי היום יש מה שנקרא בתי אבות. בתי אבות זה מקום שאנשים הולכים. חלק מהאנשים שהולכים משם, ההורים, הבנים עוזרים להורים, להסתדר, לפעמים זה טוב, לפעמים זה גם לא כל כך טוב. לפעמים ההורים מרגישים שהילדים נפטרים מהם, פשוט, אל תשליחני לעת זקנה, מה שאנחנו אומרים. לפעמים הרגשה, מי תשליחני? הבן שלי משליך אותי. אז יש כאלה בנים שבאמת בכבוד, ביחס, יחסים. יש כאלה שנותנים להם, תראו מה אתם רוצים? נתנו לכם לוקסוס כזה, ונתנו לכם בית אבות, ומדברים עליהם ומתייחסים עליהם כמו, סוף סוף נפטרנו מהחבילה הזאת, מהעניין הזה. טוב, נתת לו הכל. אבל איזה יחד? זה יחד? לא פעם אני שומע אנשים מבוגרים שמרגישים שמצד אחד הילדים עוזרים, אבל מצד שני הילדים גורמים להם צער גדול מאוד ביחד שלהם אליהם, וזה הם מתייחסים. נתקים מגע, נתקים קשר, אם באים בצורה כזאת שזה יוצאת ידי חובה או משהו כזה. היום הדור שלנו זה דור שמאריך ימים, ברוך השם. היום יהודי בן 70 הוא נקרא צעיר יחסית. בן 70. מה זה 70? צעיר. פעם היו נפטרים, צריך להבין. תוחלת החיים זה נקרא. תוחלת החיים של בן האדם הייתה 40 בערך. בני אנשים, האריזה, הרמח"ל, גדולי ישראל, הם נפטרו בין 30 ל-40, בגילאים כאלה. זה הייתה תוחלת החיים של בן האדם. של הרבה מבני האדם, מחלות ורעב וקשיים וכל מיני דברים, ואנשים לא האריכו ימים. רש"י, כמה שנים חי רש"י? 65 שנה, אתה זוכר את זה, יפה מאוד. מה זה 65 שנה? אני כבר למעלה מ-65 שנה. תראו, הוא בעצם, 65 שנה, צעירון. בחור צעיר. היום, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שאנשים מאריכים ימים. אבל עלייה וקוץ בה. דווקא האדם כשהוא מאריך ימים, מגיע לגיל 80 ו-90, ומאה מגיעים אנשים היום. דווקא האנשים האלה, שהם מזדקנים ונחלשים, הם זקוקים מאוד מאוד לתמיכה מצד המשפחה. ואני בעיניי, גם אני רואה בחוש את הדברים. כיצד יש משפחות שממש מחבקים את ההורים, תומכים בהם, וההורים ממש הם לא לבד. אבל יש גם תופעות שאתה, יש שהילדים מתחמקים מחובתם. הרי מתי הוא יכבד את ההורים שלו? בצעירותו? דווקא בבגרותו של ההורי. זה ההזדמנות. זה מצווה גדולה מאוד מאוד, המצווה הזאת. מצווה גדולה, לתמוך בהורים, ללוות אותם, לאמץ אותם, לעשות כל דבר להורים. אז זה מה שהוא אומר. במיוחד, היחס הזה צריך להיות לכל אחד ואחד, אבל באחד להורים. אני תמיד רק לספר שאמי זכרונה לברכה, בערוב ימיה הייתה בבית אבות. ואני למדתי, כתוב בתורה, כבד את אביך, ואת אמך, אמרתי, מה אני יכול לכבד את האמא שלי? אמרתי, מה אני יכול? היא מאוד אהבה את הנכדים, מאוד אהבה. ואמרתי, ככה, אמרתי, בלי נדר, גזרתי על עצמי, כל שבוע, אני גרתי בעיר בתל אביב, באזור תל אביב, אני גרתי בירושלים, כל שבוע אני חוק ולא יעבור, הסבתא חייבת לראות את, את, את הנכדים שלה. ובאמת, הילדים מזכירים לי זה היום, אומרים לי, תראה, אבא, אנחנו לא נשכח. כל מוצאי שבת נוסעים לסבתא, נוסעים לסבתא. וזה החיה אותה. אמרתי, לפחות זה הדבר המינימלי הזה, שיהיה לה נחת סבתא מהנכדים. אבל אם לא הייתי מקבל החלטה, נאמר שאתה יוזם כאן את כיבוד אביהם. לא, בא לי לכבד, אני מכבד. לא, אתה יוזם כיבוד אביהם. אתה חושב, איפה אני יכול לקיים את המצווה הזאת? אז מי יודע, פעם אתה רואה אותה, פעם בחודש, פעם בחודש. מה יש לה בסך הכל, אם לא רק הנכדים? זה הכל. זה דוגמה, אני אומר. אדם בכיבוד אביהם, הוא צריך לראות זה מצווה של יוזמה. לא מצווה מזדמנת. פעם מזדמן לו בני, לא יודע מה. לקחת יוזמה על מנת לכבד את ההורים.